הגענו לדף סמכתת עמוד בית, 19 שורות מנמטה, בתחילת הגמרא, הברייתא מרחיבה מה שהיה בסוף המשנה, תנו רבנן מפריז על שדהו, ואינו חושש משום ריבית, מה הכוונה מפריז על שדהו? כיצד זה הסוחר את השדה מחברו בעשרה קורים חיטים לשנה? אדם סוחר שדה מחברו, והוא מתחייב לשלם לו עשרה קורים חיטים לשנה, כלומר, השכר משולם בחיטים ולא בכסף. אומר לו הסוחר לבעל השדה, תן לי 200 זוז והפרנסנה. תן לי בהלוואה עוד 200 זוז, אשקיע בעצם את הכסף הזה בהשבחת השדה, ואני אעלה לך 12 קורים לשנה, אני אשלם לך כמובן בסוף גם את ה-200 זוז חזרה, וגם מכיוון שאני משקיע את הכסף הזה בשדה, הוא יוציא יותר פירות, אז בעצם אשלם לך במקום 10 קורים חיטים לשנה, אשלם לך 12. עכשיו אין פה ריבית, למה? כי הוא משקיע בגוף השדה, הוא השפיע את השדה בעצם בשליחות הבעלים, עכשיו שהשדה הושבחה, תוציא יותר פירות, הראוי שישלם יותר. אבל אין מפריז לא על החנות ולא על הספינה. כלומר, הוא לא יכול להפריז לא על שכר חנות, לא על שכר ספינה, בעבור הלוואה שמלווה בעל הבית את הספינה או הספינה לסוחר. כלומר, אם אדם שכר חנות או ספינה מחברו בסכום מסוים לשנה, אסור לסוחר ללוות מהו מהמזכיר, כדי לקנות בהם פירות למכור בחנות, או סחורה להוליך בספינה, ולהעלות את השכר בגלל ההלוואה. למה? מכיוון שהוא לא משביח את הנכס של המזכיר, הרי הוא לא ישביח את החנות וכדומה, אז אין סיבה להיות שהוסיף לו דמי השכירות, אלא ודאי הוספה היא בעצם, זה בשכר המתנת המעות, שזה ריבית. אבל אבנח אמר ברבוע, פעמים שמפריז על החנות, לא, פעמים שגם יכול להפריז על החנות, איזה אופן? נוטל הסוחט המעות להשקיע בגוף החנות, לצור בצורה, לצייר בציורים, להפוך את החנות ליפה יותר, או ספינה לעשות לה איסקרטר, תורן חדש וכדומה. חנות לצור בצורתא, דצבו באינשי, שכך ירצו יותר אנשים להיכנס לחנות לקנות, ואהבה אגרתה, וכך שכרה בעצם מתרבב, לכן בזה מותר להפריז. וגם ספינה לעשות לה איסקרטה, דקמת השפירה, איסקרטה תפי, אגרה תפי. מכיוון שתורן בעצם משובח יותר, אז יוצאו יותר אנשים לנסוע בה, ואלה בעצם שכר הספינה מתרבה. אז יש גם מצויות שיכול להפריז גם לחנות וגם לספינה. עוד על שכירות של ספינה, ספינתה אמריו, מותר להזכיר אותה על מנת שישלם הסוחר אגרה, וגם פאגרה, גם דמי שכירות וגם דמי שבירתה. שאם תשבר אפילו בעונס, ישלם הסוחר את הכסף. אמר לי, כמו בדרך כלל, סתם סוחר פטור מעונסים, או אם מתקלקל החפץ המוזכר בגלל מלאכתו, מת המלאכה וכו'. בכל מקרה מותר למזכיר להתנות עם הסוחר שיתחייב לשלם את דמי החפץ בכל אופן, אפילו בקשר אונס. איך אין פה ריבית? אמר לרב כאן, רב אסי לרב, היא אגרה לא פגרה, היא פגרה לא אגרה. אם הספינה בעצם היא ברשות המזכיר, והוא נוטל דמי שכירות, אז אי אפשר לתבוע שבירה, הרי סוחר לא חייב בעונסים. אם דובר שהוא נוטל דמי שבר, הספינה עומדת באחריות הסוחר, הוא חייב להחזיר אותה או דמיה בכל מקרה. זה כאילו הלוואה בידו, אם כן הוא אגרה. הוא לא יכול לתבוע בעצם דמי שכירות, השכר עובד לכאורה זה ריבית הלוואה. שתיק רב לא יכל להשיב. אמר רב ששת, מה איתם עדי שתיק רב? הרי לא שמיע לעד את האם הוא לא שומע מה שלמדו בברייתא, אף על פי שאמרו במשנה, בדף עין, שנראה, הם מקבלים צאן ברזל מישראל, לא מקבלים צאן ברזל, צאן ברזל. זה שהמקבל את הכסף, הוא מתחייב בכל האחריות, והבעלים חולק עמו ברווחים. נראה את זה במשנה הבאה. אבל מקבלים צום ברזל מן הנוכרים, כי כמובן מותר ללוות מהם בריבית. אבל אמרו, בכל מקרה אמרו, השם פרה, הוא מזכיר אותה לחברו, לחרוש עם הפרה הזו, ואומר, הרי פרתך עשויה עליי ב-30 דינר, שאם לא אחזיר אותה מכל מיני סיבות, אשלם לך 30 דינר, ואני אעלה לך הסלע בחודש, עלה לך בדמי שכירותה הסלע בחודש, מותר, זה לא ריבית, לפי שלא עשה אדמים, לא קיבל הסוחרת ערכה עליו כחוב של מאות. כלומר, יכול היה רב להביא ברייתא הזו, כי הרי הדבר שהוא מותר להתחייב לשלם דמי שכירות, וגם לשלם על נזקי החפץ, אפילו באונסים. הוא אומר, מה, לא עשה הסוחר אליו כחוב? ודאי שעשה, הרי כמו שאמרנו, פרתך עשוי עליו ב-30 דינר, אלא אמר רב ששת לא עשה דמים מחיים, הכוונה לא עשה הסוחר אליו דמים מחיים, הפרה מתה כבר, בעוד הפרה בחיים לא עשה עליו הסוחר דמים. אלא אחר מיטה, קיבל עליו הסוחר, שאם תמות הפרה הוא תשווה ולא תהיה ראויה למלאכה, יחזיר 30 דינר במקומה. הוא כל זמן שהפרה קיימת רשאי להחזיר אותה כמות שהיא, גם אם גוזלו בינתיים הפרות בשוק, ועמדו והשווי עמד על 20 דינר, לא צריך להוסיף 10 דינרים. מכיוון שאין הסוחר בעצם חייב להשלים בכל מקרה את הדמים שהפרה הזו הייתה שווה מתחילה, הרי אין הפרה באחריותו המלאה, לא נחשבת כמלווה בידו, אלא נשאר ברשות המזכיר, לכן מותר לו מזכיר לקבל דמי שכירות עליה. מאותו טעם בעצם צדק רב, מה שהוא אמר שהמזכיר ספינה רשאי להתנות עם הסוחר שישלם דמי שכירות, וגם אם תחייב בעונסיה, כל זמן שלא קיבל עליו הסוחר להשלים את דמיה במקרה שתוזל. אמר הפאפ הלכת הספינה אגה ופרג, לכן בשכירות ספינה מותר למזכיר ליטול דמי השכירות וגם דמי שבר. ונהגו בכפופרה, ונהגו בעלי ספינות לגבות אגרה בשעת משיכה, ופגרה בשעת שבירה, כאשר הסוחר מושך את הספינה מרשותו, אז נהג לקח דמי השכירות, וכאשר דמי שבר זה בשעת שבירה, למרות שקיבלו מעשר חול, כבר דמי הסחירות עומדת גמרא, אתו מנהג אתה לימידה, אבל זה דבר תלוי במנהג, הרי אמרנו שזו הלכה, אלא משום דמתי תתניה. מכם שלמדנו בברייתא שדבר מותר, לכן ככה נהגו, מנהגה. אמר רבן אמר שמואל, מעות של יתומים מותר להלוותן בריבית. אם יש מעות של יתומים קטנים, מותר להלוותן בריבית, פה כולה לכאורה שכן הוא חיים ביתומים קטנים. אמר לרב נחמן, משום דיית מנינו בגלל שהם יתומים, ספינו לו איסור המנהל, נאכיל אותם באיסור? אמרו חכמים, אדרבה, ית מדאחת דלאו דידי, לאיזו בת הרשיבקה, יתומים שאוכלים את מה שלא שלהם מהדין, שילכו לבית הקברות, כלומר רואים למות בגלל כך. אלא אמר לי, אמא לי איהו, אמור לי גופה דעוף דעיכה, ואיך היה גוף המעשה שראית שכביכול שמואל אמר מהות של יתומים מותר ללבן בריבית? אז אמר לי, ההוא דודה דבני מרוקווה, היה דוד סיר גדול של נחושת של בני מרוקווה, שהיו יתומים, דאב בי מר שמואל, שהיה בבית רבנו שמואל, הוא היה אפוטרופוס עליו, תקל ויעיב לי, תקל ושקל לי. שמואל היה שוקל אותו, נותן אותו בסחירות, והחוזר ושוקל אותו כשהוא מקבל חזרה בסוף תקופת הסחירות, התברר שנחסר הנחושת, היה לוקח את דמי החיסרון מהסוחר. הרי שחיל אגב ושקל פחת, הוא היה נותן גם עבור הסחירות, הדוד, וגם את דמי החיסרון, הפחת. ורבנה מסביט אוכל, היה אגלו פחת, והיא פחת לא אגלו. אם המסכיר נותן דמי סחירות, אז לא בדין שיקח דמי חיסרון. הרי הסוחר בעצם משלם עבור השימוש בכלי, ולא הוא צריך לשלם על הפחת. ואם הוא נותן דמי החיסרון, אז זה כהלוואה, כיוון שהסוחר מתחייב להשלים את מלוא הערך הממוני שקיבל. אז אין לו לשלם דמי סחירות, הרי זו ריבית. מכיוון ששמואל נותן גם דמי סחירות, הדוד, וגם דמי הפחת, גם דמי החיסרון, הרי מוכר שמותר ללוות כנראה במאות של יתומים בריבית, כי היה מדובר במאות של יתומים שם. אמר לי, כי אפילו בדקן אינה משאר אלמי, אבל במקרה הזה, אפילו מאותיהם של יתומים גדולים, הם בעלי זקן, אז שאין להם דמי יתומים כמובן, אז מותר. למה? כלומר, דמי הסחירות לא נחשבים מריבית כלל. אתה מקבלי עליי הוא חוסכה דנחשה. בעלי הדוד מקבלים על עצמם חוסכה דנחשה, כלומר, את הפחת שהנחושת שבדוד המוחזר להם, דקה מדמיק לנחשה, ככל שהנחושת נשרפת יותר בעצם בציר דמי, פוחת ערכה. כלומר, שהסוחרים משלמים בנפרד על הנחושת שנחסרה, בכל מקרה, גם הנחושת שנשארה, גם מה שנשאר, הוא שווה פחות ככל שמרבין משתמש בעל האש. מכיוון שבעלי הדוד נוסעים בהפסד הזה של הפחת בערך הנחושת שנשארה, רשאים להם ליטול דמי סחירות גם אם הם גדולים. לכן בעצם אין מכאן כל ראיה ששמואל הקל יתומים ללוות את מעותיהם בריבית, כי אין פה ריבית. עכשיו, אחרי שנסתרו דברי הבנן שמעות שיתומים קטנים מותר ללוותם בריבית, בכל זאת יש פה כולות שנוהגות בנכסי יתומים קטנים. אמר רבא בר שילא, אמר רב חיסדא בר מלא, אמר רבא בר יוסף בר חמא, אמר רב ששת, מעות של יתומים מותר להלוותם קרוב לשכר ורחוק להפסד. מותר לעשות איתם עסקה במעות של יתומים במקרה שקרוב לשכר ורחוק להפסד, שהיתומים יתלו חלק ברווחים ולא יישאו באחריות ההפסדים, למרות שאצל כל אדם זה אסור בגלל ריבית. ולמה הקלו חכמים בזה? הרי אמרנו, אם אין בעל הממון נושא באחריות ההפסד, אז כל המעות שהוא נתן נחשבות להלוואה, יש פה ריבית, אבל זה באמת רק אבק ריבית מדרבנן, לכן בזה הקלו חכמים במעות של יתומים. ותנו בן קרוב לשכר ורחוק להפסד הוא רשע, כמו שאמרנו, יש פה ריבית. אדם שנותן בעצם מהותם על דעת שהוא ייטול חלק ברווחים ולא יישא בסדים, או שיטול חלק ברווחים יותר מהחלק שהוא מתחייב, הוא רשע. החלק שהוא מקבל בעצם נחשב מיל בידו, ואסור ליטול, אסור לנותן ליטול ברווחים מהחלק הזה. קרוב להפסד ורחוק לשכר הוא חסיד, לוקח יותר הפסד מהשכר, אז הוא חסיד. קרוב לזה ולזה, לשכר ולהפסד, או רחוק מזה ומזה, אז זה מדעת כל אדם שזה שווה. אמר לרב רב יוסף, או בעניין טיפול בנכסי יתומים, הני זוזה דיית ממאות אלו שיתומים, איך יבדינן להו, מה הדבר הטוב יותר לעשות בהם לטובת היתומים? אמר להם, מוטבין לבית דין, מניחים את המאות בבית הדין, ויאבין להם זוזה זוזה, נותנים להם זוזה אחר זוז, כלומר לא נותנים להם את כל הכסף בבת אחת, להשתמש מעט מעט בכסף, שלא ייגמר הכסף בבת אחת, לא יוציאו הרבה כסף, יישאר להם. אמר להם, בכל זאת נותן להם כסף, כאילו זה סוג של בית דין, סוג של בנק, אז אם נותן להם לאט לאט, בכל זאת, והיה קל יקרנה, הרי בדרך זה, הנכסים העתידים להיות קלים, כלומר, הוא מחלה את הקרן, הוא משתמש בפועל בקרן. איך הם יכולים לקבל רווחים על הכסף? אמר לי, מה היחייה, ומה היה עושה כבודו? אמר לי, בדקיר גברדית לדעב הפריחה, אנחנו בודקים, מחפשים אדם עשיר שיש לו חתיכות זהב, שהוא לא סוחר בהם, ונתין דעב המיניהם, נותנים את הזהב ממנו למשכון, ויביאן לו נהיה, נותנים לו את מאות היתומים בעסקה, באופן שקרוב לשכר ורחוק להפסד. היתומים מתפרנסים מהרווחים שבאים מהעסקה, ודווקא חתיכות זהב מקבלים ממנו, כמשכון. אבל דבר מסוים, כלי שיש בו סימן וכדומה, לא מקבלים ממנו, נותנים לפיקדון אינו, שם הכלי בעצם לא שלו, אלא רק פיקדון שהוא הופקד בידו, ואז אם זה לא שלו, יבוא מישהו לקחת את זה, עד אם הרי, יבוא בעל הפיקדון, יאיב סימנים, ייתן סימן, ושקר יתלו, והיתומים בעצם יישארו בלי משכון על העסקה. אמר רבה שתינך, אפשרות זה עוד יפה, אם ישתכר גבר לידיו הפריחה, זה יפה אם אתה אכן מוצא אדם, שיש לו חתיכות זהב, אבל אם לא משתכר גברא דית לדאבה פירחה, אם אתה לא מוצא אדם שיש לו חתיכות זהב, מה נעשה? נאכלו זוז הדיאט מן הניח למאות היתמים לחלות עבור צורכי מחייתם, ישתמשו כל פעם זוז אחר זוז, בסוף הקרן הולך, הולך ונגמר. אלא אמר רבשי, חזיר גבד המשף הוא נכסה, אנחנו מחפשים ורואים אדם שנכסיו שקטים ברשותו, אין ערעור על הקרקעות שלו, הוא מעין, הוא אדם נאמן, ושמע דין הדאורייתא, הוא מצייל לדין תורה, ולא מקבל שם את הדרבנן, מעולם לא קיבל על עליו נידוי של חכם, אף פעם לא נידו אותו. ויביא לנו ניהלי בבית דינה, נותנים לו את המעות היתומים בית הדין, ומתנים עמו ושהיתומים יהיו קרובים לשכר ורחוקים להפסד, כלומר עושים איתו עסקה, ושיהיה להם רווחים ויוכלו לחיות מהרווחים. משנה נוספת יש בעין עמוד ב', תחילת העמוד, הם מקבלים צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית, צאן ברזל כמו שאמרנו זה סוג מסוים של עסקה, שותף אחד מביא את הקרן ושותף אחר מטפל בהמון מתעסק בו, זה העסקה הרגילה, שלמרות שהשותפים מסכים לחלוק ביניהם בשבט הרווחים, פה מקבל העסקה, מקבל על עצמו לשאת לבדו בהפסד עם מי, זה צאן ברזל, שמי שנותן את הכסף בעצם אין לו הפסד, רק המקבל יש לו הפסד, כל האחריות הקרן מוטלת למעשה על המקבל והשותפים חולקים ברווחים, עד שישיב המקבל כמובן למשקיע את ההשקעתו. אז אין מקבלים צאן ברזל מישראל, למה? יש שהוא ריבית, מכיוון שמקבל העסקה חייב להחזיר לנותן בכל אופן את הערך המלא של הנכסים, כי רק הוא מקבל על עצמו את ההפסד, אז זה כאילו לווה ממנו את הכסף, והרווחים שאותנו נחשבים כריבית על הלווה הזאת, כל זה לישראל, אבל מקבלים בצום ברזל מן עובד כוכבים, ולווים מהם מלווים אותם בריבית, כמותר לגוי להלוות וללוות ממנו בריבית, וכן בגר תושב, שהוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, והוא גר בארץ ישראל, גר תושב מותר ללוות ממנו ולוות בו בריבית. מלווה ישראל מעותיו של עובד כוכם, יכול ישראל בעצם להלוות לישראל אחר בריבית, אם מדובר על כסף של עובד כוכם, כסף של גוי, מידת העובד כוכבים, אם זה אכן מידת העובד כוכבים, אבל לא מידת ישראל הלווה הראשון. והגמרא תסביר יותר את החלק האחרון של המשנה. עכשיו הגמרא דנה בחלק הראשון של המשנה, לכאורה יש סתירה משנה אחרת, למאמרה, האם לכאורה הדין הראשון של המשנה שעושה לקבל צאן ברזל מישראל כי הוא ריבית, אומר לנו שברשות הזה מקבל קיים, הקרן של ה... עסקת צאן ברזל עומד ברשות המקבל העסקה, הוא נחשב על בעליו, והדמים הם כהלווה אצלו, לכן אסור. הוא מינו, אבל קשה, ממשנה בבחורות שעוסק בבחור בהמה טהורה, נאמר רואה המקבל בהמות בתורת צאן ברזל מהנוכרים, וגם ולדות שעולים בחלקו של ישראל פטורים לבחורה, כמו ולדות של בהמת נוכרי, אתה רואה שהקרן של עסקת צאן ברזל נשארת בבעלותו של המשקיע במקרה הזה הנוכרי, בניגוד למה שאמרנו במשנה, אלא אמר בי לא קשה, עד המקבל האונצה וזולה, וזולה, עד לא מקבל האונצה וזולה, תלוי. המשטר בבחור עוסק עם מיקה שבעצם נוכרי המשקיע קיבל עצמו לשאת באובדן הבאמה באונס ובהוזלת הבאמה. באופן הזה הבאמה באחריותו מלאה של המקבל שהרואה ישראל. לכן יחשב את פיקדון אצלו ובעלות הנוכרי וגם הולדות בעצם יחשבים של המוכרי ולכן פטור מן הבחורה. אבל במשנה שלנו הוא עוסק דלא קביל לאונסה וזולה שהמשקיע לא קיבל עליו לשאת באובדן הקרן באונס ובהוזלה אלא הקרן הוא באחריות המלאה של המקבל העסקה נחשב זה כריבית, נחשב הלוואה וריבית. אמר לרב, אי קבל למערה אונסה וזולה צום ברזל, קרא לי, אם במקרה שבא לבהמה הנוכרי קיבל על עצמו לשאת בהפסד, אז אני כצום ברזל, כל צום ברזל, כל הרעיון, שבעצם הוא לא מפסיד מזה. אז הנוכרי עלול להפסיד את בהמותיו, איך זה נחשב צום ברזל, צום ברזל, שהמשקיע לא מפסיד, רק המקבל הוא מקבל את כל ההפסדים. ועוד, שגם באופן שהמשקיע קיבל עליו הפסדי אונס והוזלה, גם אם תגיד שאפשר לקרוא לזה צום ברזל, אתה נסיף עד במקום שהמשנה אומרת בסוף, אבל מקבלים צום ברזל מהעובד כוחם, נפלו לגודידה שעדרבה, שהתנה יחלק בקבלת צום ברזל עם משקיע ישראל, באמת דבר ממורים שאסור לקבל צום ברזל מישראל, רק שלא קבל מערה אונצה וזולה, יכול לחלק בתוך דין של ישראל, למה המשנה לא עשתה את זה? אבל אם קיבל עליה קבל מערה ואונצה וזולה, אם קיבל בעל הקרן הפסדי אונס והוזלה, שפי דמי, זה מותר אפילו בישראל, למה דווקא הזכירות של נוכרי? אלא מה רב, הידי וידי באמת גם המשנה בבחורות וגם משנתנו, שני מוסקות באופן זה לא קיבל המערה אונסה וזולה, בעל הקרן לא קיבל הפסדי אונס והוזלה, רק באופן זה נחשב את צאן ברזל כמו שאמרנו. אמנם מכיוון שהמקבל האחראי על כל הקרן, הרי הקרן נחשב לגמרי ברשותו, וגם בבחורות, למה יהיה בבחורות, היינו אותם את הולדות פטורו עם הבחורה, למה בכל זאת הולדות, אכן באמת כל האחריות על המקבל, למה הולדות שפטורים עם הבחורה, כמד היא לא יאי וזוזי, את אינוכי תפס לבימה, אם יבוא אנוכי, בסוף העסקה ויתבד דמי האם כפי ששם אותו מתחילה, וישראל בעצם לא ייתן לו מעות, אז את נוכרי, תפס לבהמה, יבוא נוכרי, תפוס בדין את הבהמה הראשונה, את האם, שאתה פעם שלו, והיא לא ממש ככה לבהמה, תפס לבלדות, אם לא ימצא אותה בהמה, אז יתפוס כנגד דמיה של הבלדות, שהגיעו לחלקו של ישראל, שבהמה ולותיה משובטות למשקיע, כמשקון הנחובו, אבל יד נוכרי באמצע, אז הנה זה מקרה שיד נוכרי, יש לנו נוכרי זכות מסוינת בגוף הבהמה ובלדותיה, גם אם תגיד שבסופו של דבר זה האחריות על המשקיע, יש פה זכות מסוימת לנוכרי באמצע, וכל בהמה שיד נוכרי באמצע, יש לה זכות בגופה, פטור מהבחורה. הנוכרי אמנם לא יכול לקוף את ישראל בסוף העסקה להחזיר את הבהמה בעינה, כי מתחילת העסקה בעצם סוכם שהמקבל יכול לתת לו את דמיה, רק שאם לא יהיה ישראל את חובו, אם לא ימלא את החוב שלו ולא ישלם לנוכרי את דמי הבהמה, יהיה נוכרי ישר לתפוס את הבהמה, או את בלעותיה, כמו שאמרנו, לכן יש לו יד, יש פה יד נוכרי באמצע. וכמו שאמרנו, כדי שיפטר ולה מדין בחורה, אין צורך שתהיה נוכרי בעלות ממשית, אלא מספיק שיהיה לו יד באמצע, ויד באמצע פטור מן הבחורה. הגענו לקראת סוף עין עמוד ב', ונראה את ההמשך, בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.